עכשיו ב-103 FM. בן כספית ואריאל דד. שידור מיוחד מהשבעת הכנסת ה-24. 103
כן, כן, אנחנו בשידור, ארי, אנחנו בשידור.
שלום, שלום לך.
איך אנחנו... אתה מרגיש פה להיות בכנסת בלי להישבע אמונים?
תשמע, א' זה יותר קל, ב' לא הרבה השתנה, עברתי דרך המזנון, השניצל, אותו שניצל, רק הפיות הלועסים השתנו בחלקם.
תשמע, אני יושב פה כבר שעתיים על הכיסא הזה, אז אני עומד לידך עכשיו.
אני מקבל את זה כהבעת כבוד.
אבל תגיד, יש... זה אירוע מרגש אחרי כל הציניות, ויש פה הרבה ציניות היום, כן?
כן, זה אירוע מרגש מאוד בפעם הראשונה, מרגש בפעם השנייה, פחות בפעם השלישית, אבל הרגע שתמיד התרגשתי בו עד דמעות, היה כשעמדנו במליאה ושרנו התקווה. 120 איש שרים התקווה. אז יש כאלה שרק ממלמלים, או אפילו זה לא, אבל... שרים התקווה.
אני לא מצפה מהערבים את המילים, אבל אני...
אני לא מצפה מהם לכלום.
אני חייב להגיד לך שאני מתרגש שאני שר התקווה בכל סיטואציה.
נכון, וכשבצבא, הייתי הרבה שנים בצבא, וכשגם צדעתי, זו הייתה התרגשות כפולה ומכופלת, אבל פה באמת רגעי ההתרגשות האמיתית היו לשיר התקווה בהשבעות.
ועוד אתה שאתה מצדיע... בצבא הגנה לישראל, בדרגת תת-אלוף, כשאבא שלך התרוצץ עם הלכי והתקוטט עם ההגנה ועם... תשמע, יש פה יום מאוד מורכב, מאוד מעניין. אנחנו נשדר פה עכשיו שעתיים. אנחנו נשמע חלק מהנאומים. יש פה תכף נאום נשיא, ואחריו נאום ראש ממשלה, ואחריו נאום ראש
אופוזיציה. ראש ממשלה? לא. יש שני נאומים לדעתי, רק שניים.
יושב ראש כנסת.
ונשיא, ואחר כך יושב ראש כנסת. כך היה נהוג.
ובשעה הבאה לא?
לא, לא.
אין, הפוליטיקאים אצלנו מדברים?
לא, לא, לא. יכול להיות שאחר כך, בקבלת פנים של חברי הכנסת, בצילום הקבוצתי, אבל במליאה הטקס, חצוצרות, נכנס נשיא, כבוד הנשיא.
יש סוסים גם. לא היו סוסים בזמנך.
היו סוסים, בטח סוסים בריטים עוד היו.
אתה הסכמת לקבל פה סוסים בריטים?
כן. עכשיו, מה, יותר טוב סוסים ערבים? סוסים בריטים היה יותר טוב.
עכשיו, שאלה של אלטרנטיבות.
נכנס הנשיא, ואז זה מתחיל בדברי נשיא המדינה. אחר כך קוראים פרק תהילים, ככל שאני זוכר. והשנה נדמה לי שיולי, או יריב, יריב חידש, וקוראים את זה מאיזה ספר תנך מיוחד שניצל מאחד הגטאות. שהיה, שיצחק קצנלסון לימד ממנו באחד הגטאות.
בקצב הזה יגמרו ספרי התנך מרוב השבעות כנסת.
זה נכון. ואז מדבר יושב ראש הכנסת ועובר ישירות להשבעה.
אז לפני שאנחנו מחכים פה לתחילת נאום הנשיא, אז כמה כאמור, אנחנו נשמע את הנאומים או את חלקם, ואנחנו נדבר עליהם, אנחנו נראיין פה הרבה מאוד אנשים. אבל רציתי לשאול אותך, מה חשבת על הטלת המנדט להרכבת הממשלה על נתניהו והדברים? דברים מאוד מיוחדים שהנשיא אמר. זה הוא בעצם אמר לו, קח את המנדט ותחנק איתו.
לא תחנק איתו, אבל אני מעביר לך את זה בכתב באמצעות עוזרי, אני לא מזמין אותך לקבל את זה.
עוזרי הזוטר ביותר.
לא, לא. הראל, אבל לגופו של דבר, אתה לא צריך לבוא בשביל לקבל את זה.
Don't call us.
הבנתי שאין לי ברירה, אז תיקח את זה, ושיהיה לכולנו בהצלחה.
היית מטיל על נתניהו במקום ריבלין?
כן, אין לו ברירה.
למה? חוק נותן לו.
חוק נותן לו, והנוהג לא נותן לו. ואם היה, מעבר למספר הממליצים, אם לפיד היה בא עם קבלות שיש לו יכולת להרכיב ממשלה, אז אולי היה לזה נימוק. אבל לשניהם, הוא אומר בצדק, לשניהם כרגע אין סיכוי להרכיב. אז אני לא יכול אפילו למצוא תירוץ למה אני מטיל על מישהו אחר.
כי אני חייב להגיד לך שאני... בסוף אני התחלתי להאמין במזימה, במואמרה הגדולה, במזימת המאה של היחסים המיתולוגיים בין גדעון סער לרובי ריבלין, שנתניהו מפמפם, ואני חושב גם שנתניהו עלה אתמול לנאום האני מאשים, לדעתי המופקר שלו נגד המשפט, בידיעה שגדעון סער הולך להצביע, להמליץ על לפיד, ואחריו גם חלק מהמשותפת, והולכים לתת לו את המנדט, וזהו, והלך עליו, ולכן נתניהו בעצם עשה מעשה, שלדעתי פוליטית לא הועיל לו אתמול, אני מאשים הזה, אבל בסוף ריבלין הוא איש ממלכתי.
ריבלין איש ממלכתי וסער, אני לא חשבתי שהוא יוכל לעשות משהו אחר, גם זה לא היה מפתיע מבחינתי.
כי אני אגיד לך, דבר שאולי אתה לא יודע, המסע ומתן בין סער, בעצם בתיווך סער, בין בנט ללפיד, היה רציני. אמיתי.
כן, אני לא ממש הבנתי מה שאמר היום בנט, שהוא אמר, כל מי שמציעים לו תפקיד ראש ממשלה בקדנציה ראשונה היה מזנק על זה. אז מה הוא אמר? שאני אחר, כלומר אני לא קופץ, או שבאמת לא הציעו לי? לא הבנתי
לא,
איזה מהפרשנויות
הם יותר מדויקים. קודם כל, בי פאר חד משמעית הציעו לו. ולפיד אמר את זה גם בקולו.
כן.
אז הציעו לו. הוא אומר בעצם, אני לא מזנק על זה, אבל אנחנו נמשיך לדבר, בוא נשמע את נשיא המדינה.
ריבלין במליאת הכנסת, בישיבה החגיגית, ההשבעה של 120 חברי הכנסת, לכנסת ה-24, ואנחנו רוצים לדרוש בשלומו. של חבר הכנסת מנסור עבאס, דמות המפתח, אולי השושבין של כל ממשלה שתקום, אם תקום אחת כזו, פואד נסאר, תן לנו עדכון, מה הוביל לאשפוזו?
מצבו טוב, זה מה שאפשר להגיד לשאלתך או לפתיח שלך, המצב שלו טוב, הוא הובא לבית החולים פוריה, לאחר שחש בכאבים, ומה שאנחנו מבינים, בעקבות בדיקות שנעשו לו, הוא סובל הכאבים כתוצאה מאבנים בקליות, הוא ממשיך לעבור בדיקות, לגבי ניתוח או לא, זה עדיין לא ברור, ככה לפחות על פי הדובר של הרשימה הערבית המאוחדת, אבל הוא אומר שמצבו טוב, מה שכן, הוא יעדר מההשבעה.
אוקיי, נשלח לו מכאן איחולי החלמה מהירה, תודה רבה. יש כמה פוליטיקאים שמחכים עוד לדבר איתו. תודה, פורה.
בית החולים פוריה
מאשרת שהוא
במצב טוב.
אוקיי, בסדר גמור. תמונה סמלית שאנחנו חוזרים אליה של שרין השכל עם ביתה, ליווינו את המסע שלה, דפנה ליה ליוותה את המסע שלה, הארוך, צריך לומר, בדרך להפוך לאימא. תמונה ללא ספק מקסימה ומרגשת מהיום הזה. בואו נתחבר לדברים של הנשיא ריבלין, נשמע כמה מילים.
לא אויב חלילה, אלא שותף פוטנציאלי. מנהיגות שבתוך אווירת השבטיות יודעת להתרחק מבדלנות ומניקור, שאולי יפים לשעת קמפיין, אבל הרסניים, הרסניים בבואנו לבנות מדינה ולהוביל עם. מנהיגות של שותפות ושל כבוד. זו המנהיגות לה זקוק העם בישראל בעת הזאת. והדבר מצופה לא רק מחבר הכנסת וחברת הכנסת. עליהם מוטלת מלאכת הרכבת הממשלה, או הנשיא החדש או הנשיאה החדשה, שתבחרו בשבועות הקרובים, אלא מכל אחת ואחד מכם נציגי הציבור ומנהיגיו. יקיריי, אני מאמין בעם הזה. אני מאמין בו מכיוון שזה הלקח שלימדה אותי ההיסטוריה, הרחוקה והקרובה. אני נולדתי בטרם קמה המדינה. אני את ילדותי הייתי במאבק להקמתה, ואני הייתי ביום שבו הורם דגל ישראל לראש התורן, דגל המדינה היהודית והדמוקרטית. אני מאמין בו מכיוון שזה הלקח שלימדה אותי ההיסטוריה. אני מאמין בו מכיוון שהעם הזה הוכיח את כוחו בימי המגפה הזאת. אני מאמין, אנא, האמינו גם אתם. האמינו בדבריו של יחזקאל הנביא. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתם לעץ אחד, והיו אחד, וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם. היו ברוכים והצליחו למען עמנו וארצנו, למען כל אזרחי ישראל החיים כאן יחד, שכך נקבע גורלם, ולא היה זה איזושהי גזרה חלילה שאנחנו חיים כאן יחד. מכובדי יושב ראש הכנסת ה-23, חבר הכנסת יריב לוין, אני מזמין אותך להצהיר ראשון הצהרת אמונים. בבקשה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמנה באמונה את שליחותי בכנסת.
בבקשה.
תודה רבה לכבוד הנשיא. בהתאם לחוק יקרא את הפרק קוף חף ב' בתהילים, אני פותח במסורת שלפיה הקריאה תהה מספר תנ"ך השייך לאחת מקהילות ישראל. הקריאה בישיבה זו של הכנסת תהה מספר תנ"ך בין 130 שנה. הספר שימש את יצחק הצנלסון הי"ד אשר לימד תנ"ך במחתרת בימי השואה במחנה ויטל שבצרפת. הספר שרד בזכות תלמידתו רות אדלר, והוא נמצא למשמרת עולם במוזיאון לוחמי הגטאות.
פרק קוף חף ב' בתהילים מפי שדר הרדיו איזימן.
שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל, להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, איש לה יהיו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך.
קטעים מההכרזה על הקמת מדינת ישראל בקולו של דוד בן גוריון.
כן, טוב, אנחנו כמובן נשתלב בטקס הזה, מיד תחל ההשבעה.
טוב, אריה, אתה היית בסרט הזה, איך זה עובד? כאילו, מה, מי קובע מה קוראים? מי יושב ראש הכנסת? כל מיני כאלה.
יושב ראש הכנסת קובע מה קוראים, איזה פרק בתהילים קוראים, זה מסורת של הרבה שנים, אבל השאלה,
מי הוא
יושב ראש הכנסת?
אוקיי.
אז ככה, מי הכנסת השנייה ועד הכנסת ה-15, זה היה זקן חברי הכנסת. זקן במשמעות של תראה תעודת לידה ונראה אם אתה יותר זקן ממנו.
חת יר.
הראשונים היו כאלה שנולדו ב-1875. בכנסת הראשונה,
בשנייה. ב-48, כן.
הרב פישר מימון. אבל בכנסת ה-15 שינו את החוק, כי נכנסנו כבר לעידן התקינות הפוליטית, לא נעים זקן.
כן, מה
זקן,
אתה?
זקן, זה מעלים.
זה גילנות.
נכון.
אז אמרו, את חבר הכנסת הוותיק ביותר.
הוותיק ביותר. הוותיק ביותר, אבל תורה מחלוקת. כלומר, יכול להיות ששלושה או ארבעה נכנסו לאותה כנסת.
באותו יום.
יש להם אותו ותיק.
אז אמרו, הזקן ביניהם.
הזקן שבין הוותיקים. הזקן שבין הוותיקים. ומהכנסת ה-21 או ה-22, נדמה לי, זה פשוט לגמרי. זה יושב ראש הכנסת הקודם. ולא צריך ותק
ממשיך.
וזקנה וזה. ולכן, עד שהכנסת תחליט לבחור אחד אחר. אבל פה יש רצף. ולכן פתרו את
זה. והרצף הזה הוא דרמטי. כי הולכות להיות פה בחירות הנשיאות. ומי שקובע את לוז הבחירות לנשיאות, ממש קובע מתי יהיו הבחירות לנשיאות, זה שבוש הכנסת. ויש, מדברים עכשיו בסיטואציה הקאוטית שאנחנו חיים בה, על, 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 על אירוע שיריב לוין לא יקבע בחירות לנשיאות, והוא יהיה ממלא מקום הנשיא בבחירות החמישיות. בוא נשמע את הנאום שלו עכשיו.
אמר דוד חיות, כבוד יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24, שופט עוזי פוגלמן, שרי הממשלה, מנכ״ל הכנסת, מזכירת הכנסת, אורחים יקרים, חברות וחברי הכנסת ה-24. אזרחי ישראל אמרו את דברם. הקולות נספרו והמושבים בכנסת חולקו. לכאורה תם, אך ספק רב אם נשלם. 4 מערכות בחירות בתוך 2 שנים. מעבר לנזק שיש בכך לתפקודה השוטף של המדינה בכל התחומים, תמונה בכך גם סכנה גדולה לאובדן אמון הציבור במערכות השלטון ובשיטה הדמוקרטית עצמה. חסרונותיה של הדמוקרטיה רבים, ובהם גם הקושי להגיע להסכמה שתאפשר כהונה ארוכה ויציבה של מוסדות השלטון הנבחרים. אך הדמוקרטיה הייתה ועודנה טובה בהרבה מכל שיטה אחרת. היא טובה משלטון טוטליטרי של גנרלים הרומסים בכוח הזרוע את רצון העם. היא טובה משלטון של פקידי ציבור המשתמשים בכוחם כדי להשפיע על זהות הדרג הנבחר או לסכל את מדיניותו. היא טובה משלטון השופט המתערב בחוסר סמכות בחקיקה ובפרט בחוקי היסוד. על הכנסת לעמוד על משמר מעמדה, על משמר הדמוקרטיה. חוסר היציבות שאנו עדים לו מעצים זאת אף יותר. דווקא משום כך, האחריות המוטלת עלינו להשיב את היציבות ולהקים ממשלה היא גדולה במיוחד. ישראל זקוקה לממשלה. ישראל זקוקה לממשלה יציבה. ממשלה יציבה דרושה לשם המשך המאבק בנגיף הקורונה ובהשפעותיו. היא נחוצה נוכח המציאות הביטחונית המורכבת, ובפרט לשם בלימת תוכניות הגרעין והטרור של איראן. ממשלה יציבה הכרחית להזנקת הכלכלה, לחיזוק ההתיישבות בכל חלקי הארץ, ולמיצוי ההזדמנויות המדיניות להרחבת מעגל השלום. היא הכרחית כדי לעצור את גלי הפשיעה והאלימות, הפוגעים בעוצמה רבה בכל אזרחי ישראל, ובפרט בחברה הערבית. משנתקבלה הכרעת הציבור, ומשעה שמלאכת הרכבת הממשלה הוטלה על ידי הנשיא, אני קורא לכל ראשי המפלגות ולכל חברי הכנסת לשים סוף לחרמות ולפסילות האישיות, להניח את המשקעים האישיים בצד ולהקים ממשלה יציבה הנשענת על רוב פרלמנטרי מוצק. זה אפשרי אם רק יהיה רצון טוב. ראוי שנזכור כי למרות המחלוקות, גם בכנסת היוצאת, הכנסת ה-23, היו רגעים לא מעטים של עשייה משותפת. אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, הובלת בנחישות את המאבק הקשה בנגיף הקורונה, וזכינו בכך שישראל נמצאת בראש המדינות השוות לחיים, בשעה שבמדינות רבות אחרות הנגיף עדיין מכה באכזריות. כאן בכנסת אישרנו החלטות לא פשוטות שנדרשו לצורך המאבק בנגיף, ובצידן חבילות סיוע לעצמאים ולסחירים שפרנסתם נפגעה בשל המשבר. זכינו בכנסת הקודמת לאשר ברוב גדול 2 הסכמי שלום היסטוריים שהובאו בפנינו על ידך, עם איחוד האמירויות הערביות ועם בחריין. אני מאמין שגם בכנסת הזו אפשר למצוא את המשותף. אפשר לפעול ביחד למען מדינת ישראל, לטובת בניין ארץ ישראל, עבור כלל אזרחי ישראל. חברות וחברי הכנסת, זכות גדולה מעין כמוה נפלה בחלקנו להיות בין 120 נבחרי העם. אני זוכר את ההתרגשות שאחזה בי כאשר נכנסתי לאולם המליאה לאחר שנבחרתי לראשונה לכנסת לפני כ-12 שנה. התרגשות זו אוחזת בי ובעוצמה גם היום. הכהונה בכנסת היא לא מובנת מאליה. היא הדבר הכי לא מובן מאליו שיכול להיות. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל העת מה הופך אותנו ראויים לזכות הזו. לייצג כאן את 9 מיליון אזרחי ישראל. קיבלנו מידי אזרחי ישראל את ההזדמנות להגשים את חלום הדורות. החלום לזכות לפרלמנט עצמאי במדינה יהודית. החלום לקיים פרלמנט אשר החלטותיו מתקבלות בדרך שוויונית על ידי נציגיהם הנבחרים של כלל אזרחי המדינה. אבל המנדט שקיבלנו אין פירושו שהכל מותר. ההפך הוא הנכון. אני קורא ואף מפציר בכל אחת ואחד מאיתנו לנהוג באחריות ובאופן מכובד, להשמיע כל עמדה וכל ביקורת בנחישות וללא מורא, אך בשפה ראויה ובדרך מכבדת האחד כלפי השני וכלפי כל אדם באשר הוא. הרוב המוחלט של חברי הכנסת מוכיחים מדי כהונה שהדבר אפשרי, וכי דברי חכמים אכן בנחת נשמעים. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לברך אתכם על בחירתכם. ברכה מיוחדת לחברות ולחברי הכנסת החדשים. אנחנו מתרגשים, חדשים וגם ותיקים, וטוב שכך. אחרי הכל, ורגע לפני שהוויכוחים והמאבקים מתחילים במלוא עוזם, כדאי שנזכור כי בסופו של דבר אנחנו רק בני אדם, שליחי העם ולא מורמים מעם. אני מאחל לכנסת ה-24 כהונה פוריה, ואם אפשר גם ארוכה. חברות וחברי הכנסת, נעבור מכאן להצהרת האמונים. חברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, וכל אחד בעיקרי שמו יציר, מתחייב אני או מתחייבת אני. וזהו נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. אבקש ממזכירת הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת הנבחרים, וכל אחד בעיקרי שמו יציר מתחייב אני או מתחייבת אני. בבקשה.
תודה. משה אבוטבול, סמי אבו שחאדה,
כי מתחייב להמשיך את המאבק למען דמוקרטיה.
זה נקרא טרור ערבי. יש טקס, אשכרה. יש באמת
פרובוקציה כבר ב...
ועל אלה, אם אלה רוצים לתת להם מדינה, להקים איתם ממשלה, כמו שאמר שרון.
כן, אבל הכשרנו את מנסור עבאס. איך שהכשרנו אותו, הלך לבית חולים.
אני לא יודע אם הכשרנו אותו, יכול להיות שזה יותר במובן של, של פסח, שהגאלנו אותו. אבל...
טוב, תשמע, יש לנו פה עוד... עוד הרבה מאוד נושאים לדבר עליהם, אבל קודם כל אנחנו רוצים קצת לדבר בעצם על מה קורה בכנסת.
ואיתנו ליאת שמעוני קוניצקי, ראש אגף טקסים של הכנסת. שלום לך.
שלום וברכה, מה שלומכם?
אנחנו בסדר. איך את כמעט לקראת הסוף של הטקס הזה?
האמת היא ממש לא כמעט ולא סוף. אני עוד יש לנו עוד דרך ארוכה כדי שזה יסתיים. אנחנו נמצאים במחצית. נחצית הטקס במליאה, אנחנו הגענו לשאלת של השוואת חברי הכנסת, עוד צפויה לנו התכנסות קצרה בלשכתו של היושב ראש והתמונה המפורטית של ראשי הסיעות באולם צ'גן, אך שמזכה כך פרדה מנשיא המדינה. מבחינתי עוד יש לנו, אתה יודע, עוד דרך כדי שנוכל ככה לקחת הנחת רווחה וליהנות מהחוויה של היום.
כמה שנים את בתפקיד, ליאת?
אני בכנסת יותר מעשור, אבל בתפקיד הזה אני כבר 4 שנים, ואני לא יודעת להגיד אם היה לי את המזל או את ה... אבל אני כבר למעלה כבר פעם רביעית שאני משביעה את הכנסת, ואני חושבת שזה הישג מוזר.
כן, אני לא, לא בטוח שזה כדאי להכניס את זה לקורות החיים שלך כמשהו מצוין, אם כי את עושה את זה נפלא. תגידי, למה אין קטע כזה של... תמונת מחזור, שכל חברי הכנסת מצטלמים יחד, אלא רק ראשי הסיעות עם הנשיא.
אתה יודע, מה שיפה בטקסים האלה, זה שלחלק מהדברים זה עניין של נוהג, של שנים על גבי שנים, משהו שהפך להיות עם השנים פרוטוקול. חלק מהדברים הם מתגלים לשינוי, כי אנחנו מוסיפים ומשתנים והופכים להיות מודרניים יותר. הנושא של הצילום המסורתי, מה שנקרא, ואולם שגל מאז ומעולם היה של ראשי הסיעות בלבד, ולכן זה נשאר כך. יש כמובן את התמונה, אני לא יודעת אם אתה יודע, שפסיפס נורא נורא יפה של כל הפנים של חברי הכנסת, כל הייצוג של כל החברה הישראלית. התמונה הזאת נמצאת גם על מסכים, על מסכים, על מסכי מחשב במקומות שונים במשכן, וגם נמצאת, זאת אומרת, מבחינתנו זה כלי עבודה.
כן, מי שנמצא שם הוא בצבע, וזה שהבריז ונשאר בבית הוא באפור.
זה דרך לדעת מי נמצא בבניין, זה דרך לדעת כמה מהאופוזיציה וכמה מהקואליציה, ובעיקר נמצא במבואת הכניסה למליאה, כך שברגע הצבעה אפשר
רגע, לדעת... רגע, מה קרה בליל החניונים, כשחקים התחבאו באיזושהי פינה נידחת בחניון?
היו בצבע, כן, מתוך המשכן.
אתה זוכר שאני ראש הטקס, ואני גורם מקצועי, ואני ממש...
לא, איך הם רימו את המערכת?
יש לי מספיק על הראש את החגיבה שלי.
תגידי, עכשיו, זה טוב או רע שאת כבר בשנתיים האחרונות משביעה 4 כנסות? קודם כל, את צריכה תוספת. אתם עובדים כמו חמורים וכל...
בשירות הציבורי, שזה גם כן עוד משהו שאני מניחה שאתה יודע, תוספות אין וגם לא בונוסים. אבל הבונוס הגדול שאני זוכה לו, התרגשות פעם אחר פעם.
את עדיין מתרגשת?
אני באמת מרגשת, כי יש לנו צוות עובדים יוצא מן הכלל, שנותן את הלב והנשמה שהדבר הזה יקרה. ואני מאוד מאוד גאה בזה, וכן, תשמע, זה ניסיון, וזה התרגשות כל פעם מחדש. אני אומרת לך פעם, אם הייתה לנו את היכולת לבחור ולגוון תקסים, היינו עושים את זה, אבל אנחנו בהחלט ממוקדי מטרה להצלחת האירוע.
אומרים שמפקד טוב נבחן בזה שבשעת הקרב הוא יודע לבחור את המיקום הנכון. איפה את ממקמת את עצמך בזמן פתיחת המליאה?
אז אתה יודע, אני לא יודעת להגיד לך אם זה טוב או לא, אם זה מוגדר מבחינתך מפקד טוב או מפקד שפחות, אבל אני בכל מקום. אני מהאנשים שמרימים את הנייר, אותה מחלוך שהיה על הרצפה, ומאלה שמכניסים את נשיא המדינה לכל תרועות הפנפרות במליאה. אז מה מבחינתי, מנעד המשימות שלי הוא כל כך מגוון, ואני גאה בזה. כי אי אפשר להגיע לרגע המרגש של השבעת יור כנסת, או כניסה של מדינה לפני פנפרות, או השבעת חברי כנסת, בלי להרים גם נייר מהרצפה. אז אני בכל מקום.
תגידי, הסיפור של הסוסים והפרשים וכל הכניסה מאוד מאוד פומפוזית עכשיו של נשיא, זה אמרו לי שזה חדש יחסית.
לא, דווקא החלק הזה הוא מאוד מאוד מסורתי, עתיק ימין. אני רוצה להגיד לך
ש... עוד דוד המלך, ככה נכנס.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שהוא נורא נורא מעניין. אנחנו תמיד נורא מבקרים את עצמנו בישראל, ואומרים, זה קצת מוסע לצחוק, וזה קצת מוזקפן די מיושן. אני רוצה להגיד לך שאנחנו, אני חברה בפורום בינלאומי של ראשי פרוטוקולים בעולם, בפרלמנטים בעולם. והם מסתכלים על הטקס שלנו בכזאת יראת כבוד.
באמת?
בכזאת, כי אני אומרת לך, אני בקשר איתם.
מה, את רוצה להגיד לי שבפרלמנטים כמו הפרלמנט הבריטי, ארי, אני מתנצל, והצרפתי...
שם זה משהו כיפה אחר, זה לא בדיוק פרלמנט, זה יותר בית מלוכה, אבל אנחנו...
גם פה?
בהקשר הזה... יש לנו עוד הרבה מה ללמוד מהם אם אנחנו רוצים לשמור על מסורת וטקס. אני כן אומר לך שבהקשר של פרלמנטים מודרניים יותר בעולם, בהחלט יש לנו מה שאנשים ירצו לראות ולקחת מאיתנו, ואנחנו יכולים ללכת עם ראש לגמרי נורם.
איזה כיף לשמוע.
שיושבי ראש פרלמנטים באים לבקר, ואנחנו עושים את קבלות הפנים. גם הם, יש להם איזושהי טיפה דמיון למה שקורה כאן בחוץ היום. הם פשוט נכנסים ללשכת היושב ראש, ולא משנה מי היה היושב ראש בשנים האחרונות שלקחתי בזה חלק. הם היו נכנסים והיו אומרים, אדוני היושב ראש, היינו כבר בכל כך הרבה מקומות בעולם. כזאת קבלת פנים, מכבדת ומרגשת, לא קיבלנו. זה מבחינתי לשאלתך, מה אני מקבלת מזה? זה הבונות שלי.
זה סיפוק אדיר, זה סיפוק אדיר. הדבר היחיד שנשאר זה שנתחיל להתנהג אחד לשני ככה, ולא רק לאורחים, ואז הכל יהיה מושלם.
תגידי, היה לנו ויכוח קודם, מי בוחר את קטע הקריאה? יושב ראש הכנסת מחליט איזה פרק תהילים, או שהוא יכול להחליט?
לא, זה פרק קבוע, זה על פי תקנון הכנסת. התקנון נקבע, הוא על פי חוק, זה לא, אין פה, תקשיב, בתוך כל הדבר הזה, יש לנו מעט מאוד גמישות לשינויים. הפרוטוקול במליאה הוא מאוד מובנה, הפרק תהילים. מה שהוספנו זה את הכרזת המדינה, למשל, בשנים האחרונות, את הקטע שבע. את
ההקלטה של בן גוריון, כן.
את ההקלטה של דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, שאני חושבת שהוא מאוד ראוי. אז זה משהו שהוספנו. הנושא של הפנפרות והנושא של פרק תהילים הוא חלק מהתקנון. היו פעמים שתקווה הייתה, שירת התקווה הייתה על ידי גורם אומן כזה או אחר, והיו פעמים שלו.
כן, אני זוכר את דוד דאור בהשבעה שלי נדמה.
כן, היו שנים גם כאלה, אבל אני אומרת עוד פעם, מבחינתנו המסגרת היא בסופו של דבר קבועה. אנחנו יכולים לעשות את השינויים בקטנים. אבל לא שמתם לב שהפרח, פרח חדש, של חברי הכנסת, הוא חגיגי, הוא מיוחד, מחומר מיוחד.
חשבתי להביא אחד מאלה שלי, אבל פחדתי שאולי החלפתם את זה והתפסו אותי בתור מתחזה.
טוב, אנחנו הצלחת...
אני האחרונות עושה איזה גברת שאני מאוד מעריכה את עבודת יד שלה, ובשנים האחרונות זה בתדירות יחסית גבוהה, אז צריך להגיד גם את זה.
כן, יש פרנסה לכולם, אבל הצלחת להדביק אותנו קצת בהתרגשות שלך, כי זה באמת מרגש, למרות שזה כבר הפך להיות שגרתי, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת.
איזה כיף שהתחלת צילי ואתה מסיים עם המון התרגשות, זה לא
נורא. לא, לא, אני מתרגש, אני מהדור שעדיין, זה לא מובן מאליו, שיש בית מחוקקים ישראלי בארץ ישראל, מבחינתי זו חגיגה עם כל מה ש... כל הבעייתיות שאסור לנו לדבר איתך עליה.
אתה יודע מתי אני ארגיש שאני צריכה לא לעזוב את התפקיד? בכלל, לצאת לפנסיה אולי מוקדמת, ביום שכשאני אכנס בכניסת ח"כים, בהחלט. ולך ואתעד ברחבה על הכניסה שבעצם של עובדי הכנסת, ואני ארגיש שאין לי את ההתרגשות ואת הכיבוץ הזה בבטן, זה היום שאני יודע שאני צריכה לחץ מקום עבודה.
נכון מאוד.
ואני עדיין בוקר בוקר מרגישה כך וגאה לצעוד ברחבה, וגאה לראות את יורים שלך מסביב. ואני שמחה שאתם מבינים את התחושה, שאתם שותפים
את התחושה. חד משמעית. עכשיו תכף נחזור לציניות הרגילה, אבל קודם נודה לך, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, שיהיה לנו המשך אחר הצהריים.
תשמע, צחקנו צחקנו, אבל יושב ראש בעלד, סמי אבו שחאדה, סירב להישבע אימונים כמו שצריך. נשבע אני להיאבק בכיבוש, נשבע אני להיאבק באפרטהייד, נשבע אני להיאבק ב...
אני הייתי מוציא אותו מהמליאה.
ומה עוד עושה לו?
כלום, מוציא אותו, מביא אותו לוועדת האתיקה, כמובן, שעוד לא התמנתה, אבל ברגע שתתמנה, מעמיד אותו למשפט בפני ועדת האתיקה, ומודיע לו שעד שהוא לא נשבע אמונים על פי הנוסח קיים, הוא לא יכול להצביע בהצבעות הכנסת, לא יכול להשתתף בשום דבר.
אז הנה,
חבר
אחרי...
כנסת שלא נשבע לא יכול להשתתף.
אחרי 13,500 שנות היכרות, אני מסכים עם איזשהו רעיון אופרטיבי שלך.
אגב, זו הצעה מאוד לא אופרטיבית. כי כנסת קשרה רק שיש לה 120 חברים.
אז בעצם זה גול עצמי.
זה גול עצמי.
בעצם כולנו בני ערובה שלו.
האיש יכול לתקוע את הכנסת, אם הוא רוצה.
אוי גדול.
ואז צריך להדיח אותו ולהכניס את הבא במקומו.
טוב, תשמע, יש לנו עוד שידור ארוך. טוב, נמסנו.
כן.
פגשנו את יעל אסקל.
יעל אסקל היא חברת הכנסת הבאה.
כן.
הבאה בתור בעוד 20 שנה, אני מעריך.
ביתה הרכה מאוד, זה תינוקת, אני מעריך אותה בת 3 חודשים של שרן אסקל, שמסתובבת איתה פה תלויה על מנסה כזה, והיא מדהימה ומקסימה, ואי אפשר לא...
ראיתי עוד איזה עולל אחד קטן, אני יודע, חודש, שעל החולצה שלו כתוב, אבא שלי חבר כנסת.
אבל הצלחנו לגנוב עם שרן אסקל כזה שיחת מסדרון, והיא סיפרה לנו איזה מסע לחצים מטורף והצעות מופלגות ומפליגות שהיא מקבלת, אנחנו יודעים ממי, כי הרי עכשיו אנחנו בתקופת החל המצוד הגדול אחר העריקים.
גם, אבל אני מניח שלחצים דומים מופעלים אליה כדי שלא תערוק, כלומר יש גם הבטחות מנגד.
כן, אבל
זה מה שנקרא רפואה מונעת.
אבל
בוא נחלק כופתרות.
הנה ראש הממשלה נכנס, מגיע ללשכתו, וטוב שלא רואה את שנינו, כי יכול לשלוח עלינו את השבת.
יכול להיות שבכוונה סידרו אותנו פה בפינה, רחוק מהכניסה ללשכת הממשלה.
לא, תשמע, מציעים לה, אתה יודע, מציעים לה, בואי עכשיו נקים ממשלה ותהי ככה וככה. גדעון לא, כדי להשאיר אותה, לא יכול להגיד לה, תישארי ויש לי ממשלה, אתה מבין? זה פחות ממשי. אבל אני חושב שגם גדעון סער וגם נפתלי בנט השכילו לארגן לעצמם נבחרות מאוד נאמנות. איך, תגיד, מתישהו ניסו לסדר אותך כעריק? לא, אה?
יכול להיות ולא הבנתי, יכול להיות שפנו אליי ובהציעו, אבל אני לא זוכר שמישהו הציע לי למשל להיות השר למניעת פרי הדר, או השר נגד רכבות או משהו כזה, לא, לא היו הצעות כאלה בשום...
איך לא הגיעו השליחים ואמרו, תקשיב, אתה תהיה שר להנצחת המחתרות. אני לא היית יכול להגיד לזה לא.
הייתי, לא.
רק תתרוך, תחתום פה ופה ופה בפינוי ההתנתקות והמונה.
זה כמעט מעליב, לא היו פניות. אני לא יודע, דיברו על לחצים וזה. לא ניגשו אליי, לא דיברו איתי, לא ספרו אותי ממטר. זה ממש מעליב.
אגב, זה לא השתנה. גם היום אני יכול להעיד.
לא ניגשים.
יאללה, אנחנו רוצה לפרסומות חדשות, ואנחנו נחזור עם חברת הכנסת קארין אלהרר, ואולי גם שרן אסקל, ועוד כמה, אנחנו פה חוגגים את הכנסת החדשה, עד הודעה החדשה, כאילו, אז חכו לנו.
אתם מאזינים לשידור מיוחד בהשבעת הכנסת ה-24 עם בן כספית ואריאל דד ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM בן כספית ואריאל דד, שידור מיוחד מהשבעת הכנסת ה-24.
אז חזרנו, בלי שוטר טוב, בלי שוטר רע, עם חברת הכנסת הטובה, הלוי חברת הכנסת קרין אלהרר יש עתיד, שלום לך.
שלום לך, ערב טוב. מוותיקות הבית.
ערב מצוין. תאמין לי, לא יאומן.
כנסת שביעית. איזה כנסת?
כנסת שישית.
שישית.
אתם שומעים טוב.
כמה שנים?
אני פה מ-2013.
שמונה שנים, שש כנסות.
היא חיכתה שאני אצא, ואז היא נכנסה. היא לא רצתה.
אבל היא צוברת כנסות הרבה יותר מהר ממך, כי היא יודעת לעבוד.
בדיוק, זה העניין.
מתרגשת עדיין?
האמת שכן, מפתיע, נכון?
כן, האמת שכן.
אז יש משהו באירוע הזה, כשאתה מסתכל מסביב, אתה אומר בכל זאת, 120 אנשים שנבחרו כשליחי ציבור, שאנשים בחרו בהם, כדי לשנות את המציאות. זה מרגש ומתסכל באותה המידה.
למה? כי זה 120 שנבחרו כדי לשנות את המציאות והם לא מצליחים?
והם לא מצליחים. אין תקציב מדינה, אין חינוך, אין רווחה, אין בריאות, אין כלכלה. הכל בהולד.
אז הנה, הם הצליחו לשנות המדינה.
כן, ממש.
כי פעם היה תקציב.
לא נראה לי שלזה הם
כיוונו. אז אם כבר אמרת מתסכל, בואי נשמע איך התסכול מגיע לסיאו, כשהנשיא ריבלין מטיל את הרכבת הממשלה לא על יאיר לפיד. הנה, בואי נשמע.
קיבלתי את הכרעתי בהתאם למשתקף ממפת הממליצים, המעידה על סיכוי גבוה מעט של חבר הכנסת בנימין נתניהו, להרכיב ממשלה. לפיכך החלטתי להטיל עליו את התפקיד להרכבת הממשלה. הכרעה זו אינה הכרעה קלה בעיניי ברמה המוסרית והערכית.
הייתה לו ברירה? הוא יכול היה להחליט אחר?
לדעתי לא. אין מה לעשות. החוק במדינת ישראל באמת שלא ברצוני, ולמרות ניסיונותיי לשנות אותו, החוק אומר שראש הממשלה יכול להיות עם כתבי אישום.
אבל זה לא רק זה. אבל חברת הכנסת אלהרר, החוק לא מגביל את שיקול הדעת של הנשיא. הנשיא יכול היה להגיד, קודם כל, את הרי יודעת שראש מפלגתך לפיד ובנט נמצאים במסע ומתן, היו אינטנסיבי, והפערים ביניהם, לפחות על פי עדים, היו ברי גישור, אז אולי דווקא ללפיד יש יותר סיכוי.
אתה שואל אותי, אני חושבת שלא רק שהיה לו יותר סיכוי, אני חושבת שהוא גם יותר ראוי, אני חושבת שזה יותר נכון, אני חושבת שזה טובת מדינת ישראל. לצערי,
וזה בסדר מבחינתך אם בנט יהיה ראש ממשלה בקדנציה הראשונה?
תראה, אני לא בחרתי בבנט, אבל אני יודעת שפוליטיקה בסוף היא כדי לעשות לטובת. פוליטיקה היא הכלי, לא המטרה. וכן, אין מה לעשות. בצוק העיתים, ובאמת במקום שבו המדינה תקועה. כן, גם זה. אבל אתה יודע, כל הדברים האלה ייקבעו במסע ומתן, בחדרים הסגורים, לא ברדיו ולא באתר המעולה. וואלה.
ואם כדי לחלץ את הפקק של המדינה צריך יהיה להמליץ על נתניהו לתפקיד נשיא המדינה, גם בזה תתמכי? בשביל לחלץ את הפקק.
אנחנו מנסים לאט לאט למשוך אותך לגיהינום.
לא, אז אני אישית לא. אגב, לא. אני חושבת שמדינת ישראל הייתה וצריכה להמשיך להיות מדינת שלטון חוק. ואי אפשר את כל ההנחות סלב האלה. אין מה לעשות. הוא אמר לא היה כלום כי אין כלום. אז למה הנשיאות?
בשביל להיות סמל למדינת ישראל.
אוקיי, אפשר סמלים בלי כתבי אישום? נדמה לי שיש עדיין כמה.
במקצת קהילות נוהגים גם ככה, אבל זה לא...
אז בוא נלך על זה.
תגידי, מה יקרה, איך תרגישו אם נתניהו יעשה את הלא יאמן, והוא כבר עשה אותו כמה פעמים, ויצליח להרכיב ממשלה, לא יודע, יסרוג משהו, יתפור משהו, יציע...
זה יהיה פספוס גדול, כי באמת אנחנו כולנו יודעים שיש מסע ומתן, והוא יתקדם, וחבל, אפשר היה לגלות יותר מנהיגות ולהמליץ אתמול, חבל לי שלא עשו את
אז
זה.
אז רגע, את מתכוונת עכשיו לגדעון סער.
גם גדעון סער, גם נפתלי בנט. אפשר היה ללכת במתווה מסוים, ולהמשיך את המסע ומתן. ההמלצות הן רק תחילת הדרך. אבל אתה יודע, זה כבר חלב שנשפח. בוא נמתין את ה-28 יום. אני באופן אישי לא חושבת שבנימין נתניהו יקים ממשלה. ואתה יודע...
את לא חוששת שלוחדי הריקים ימתינו לך ליד הבית וינסו לגייס אותך?
אני מזמינה אותם. אתה יודע למה הם לא באים? והם לא באו מעולם? כי הם יודעים שאין להם סיכוי.
השאלה אם זה ככה לרוחב ואורך כל המפה הפוליטית?
אני מקווה ומצפה. גם מגדעון סער, גם מנפתלי בנט, וגם מיתר ראשי מפלגות השינוי, שידעו שבנימין נתניהו יש לו התמחות אחת, בפירוק. הוא מומחה בפירוקים. אל תיתנו לו את ההזדמנות הזאת.
תגידי, אתם לא מרגישים סוג של פספוס אליה? כל הזמן, לפיד מקבל הרבה מחמאות, כמה הוא אציל, וכמה הוא לא, הוא לא עשה קמפיין
בצדק,
כדי
אגב.
להציל את הגוש, מרוב שהוא הציל את הגוש, גנץ כבר 8 מנדטים, העבודה 7, מרץ 6, והוא נתקע על 17, ועכשיו הוא אציל ונותן לבנט להיות ראשון, ובנט גם דורש שהממשלה תהיה מרכז ימין ולא מרכז שמאל. מה, בסוף...
אני חושבת שיאיר לפיד מגלה מה שקצת הלך לאיבוד בפוליטיקה הישראלית. הוא מגלה מנהיגות, הוא מגלה יכולות, הבנה הרבה יותר גדולים מהוא עצמו. הוא אומר, אם אני מול המדינה, המדינה קודם. הוא מבין כמוני וכמו רבים אחרים, בנימין נתניהו הולך להקים כאן ממשלת חושך, ממשלה מסוכנת. בנימין נתניהו איבד כל רסן. הגיע הזמן להחליף אותו. אז הוא אומר, כדי להחליף, כדי לשנות את הנתיב, כדי להביא משהו טוב לאזרחי המדינה, אני מוכן לוותר על 100% שלי.
תגידי, את חושבת שצריך להכריז על נבצרות? יש כבר שתי עתירות, אחרי הנאום של אתמול, הנאום הנין מאשים של הנאשם, כראש ממשלה, על הראש של המערכות הכי חשובות של המדינה, מה, איך את מתייחסת לזה? למה אתה מסתכל עליי ככה?
למה נבצרות? הוא היה תקיף מאוד. אתה רוצה ראש ממשלה תקיף, אתה לא רוצה סמרטוט.
אני רוצה ראש ממשלה תקיף, אבל אני לא רוצה ראש ממשלה שמסית נגד הפרקליטה שמנהלת את הדיון בעניינו, לא כזה ששונט בכל המערכות שהן תחת אחריותו. אתה יודע, זה היה נשמע אתמול כמו דונלד טראמפ בארצות הברית. בושה וכלימה. ככה מתנהל ראש ממשלה?
תרחיש הקפיטול אפשרי פה?
אני רוצה לקוות שלא, אבל אתה יודע, כבר ראינו דברים מוזרים מאלה בישראל, בשנתיים האחרונות.
עברתי דרך כמה הפגנות בדרך הנה, אני לא חושש מתרחיש הקפיטול לפי המפגינים, אבל אולי זה רק אני.
נקווה.
אני באמת רוצה לקוות שלא.
תודה רבה לך.
תודה רבה
לכם.
תודה רבה, בהצלחה.
תודה.
בהצלחה. כן, אריה, אנחנו, אתה באמת, אתה תמיד כאילו הורס לי את כל התזות, לא מפחד מהגורלה של הדמוקרטיה, לא מפחד מתרחיש הקפיטול, לא מפחד מכלום.
לא, הדמוקרטיה הישראלית כנראה הרבה יותר חזקה ממה שאנחנו מנסים להלך עליה אימים. כל יום זה יום שחור לדמוקרטיה, וכל יום זה סוף הדמוקרטיה, והיא מתה והיא התפגרה. ברוך השם, אין גם אלטרנטיבה.
לא, יש.
זה לא בהכרח מתוך אהבה גדולה, כמו מתוך, תשמע, זה באמת הכי פחות רע.
מחברי הכנסת הבולטים והמוכשרים של ישראל ביתנו, עודד פורר, נמצא איתנו כאן.
שלום לך.
שלום, שלום, אחר צהריים טובים.
נו, אז איך לא, ליברמן לא התנפל ועיקה את חבר הכנסת של המשותפת וסמי אבו שחאדה על כל הפרובוקציות?
אני רוצה להגיד מילה דווקא על הפרובוקציות האלה.
נו, בשביל זה הרמתי לך.
המעמד הזה, שהוא באמת, אתה יודע, אמנם הוא קורה יותר מדי לעתים קרובות בשנתיים האחרונות, אבל הוא עדיין מעמד מרגש. של כנסת ישראל, אתה יודע, אריה, אני חוטא עכשיו קצת, אני קורא את הספר שלך, העצים והשבבים. אז קודם כל, אני לומד ש...
אחלה ספר.
אנחנו יכולים להרחיב על זה?
כן, כן. אני יכול להגיד שמלחמות היהודים לא התחילו בכנסת הזאת. זאת אומרת, אנחנו... זה משהו שיודעים לעשות. אבל אתה מבין על מה נלחמו כדי להקים כאן. עכשיו, יושבת החבורה הזאת, חבורה פשוט שמוציאה את דיבתה של מדינת ישראל פעם אחר פעם, עושה את זה בעולם, עשתה את זה גם כאן בכנסת ישראל, יוצאת כששרים את ההמנון, יש לי יצא אחת בשבילהם. תצאו, אתם לא רוצים להיות פה, תצאו לאן שאתם רוצים. אתם רוצים ללכת לפרלמנט הפלסטיני, תלכו לפרלמנט הפלסטיני. אתם רוצים ללכת למקום אחר, תלכו למקום אחר. אף אחד לא מכריח אתכם להיות פה. אפרטהייד אין פה. שלא יוציאו את דיבתה של מדינת ישראל, שלא יוציאו את דיבתה של כנסת ישראל, ושלא יבזו את היום החגיגי הזה. זה מה שיש לי להגיד על החבורה החצופה, החצופה וחסרת היכולת להבין איפה הם חיים בתוך המזרח התיכון.
מעבר לזה שאני מסכים, אני צר לי לקלקל לך את המסיבה, כי אם תקימו ממשלת שינוי, זה יהיה באימנותה של אחת מסיעות הערביות. ליברמן נשאל על זה היום בישיבת הסיעה והתחמק.
אני חייב לומר, המנדט נמצא כרגע אצל בנימין נתניהו, שמנהל מסע ומתן עם התנועה האסלאמית, שאני בדיוק יודע מה האג'נדה שלה. אגב, האג'נדה שלה, ומנסור עבאס מקיים אותה היטב, היא ליהנות ממשאבי המדינה כדי לייצר כאן את המהפכה האסלאמית שעליה חולמים האחים המוסלמים בכל מיני מקומות. אני חושב שזה חמור ביותר מה שעושה גם בנימין נתניהו באירוע הזה. ואני יכול לומר לך דבר אחד, הרוב שאנחנו צריכים להשיג כאן הוא רוב כזה שיאפשר להקים ממשלה ציונית, ליברלית, ובהיעדר כזה, אז נצטרך לייצר אותו. יש כאן אחריות לחברי הכנסת, יש כאן אחריות לרשימות.
בשום אופן אי אפשר להישען לא על רע"מ ולא על המשותפת.
אני חושב שהחברים האלה ביקשו לצאת מהכנסת כשהתחילו לשיר את שירת התקווה, אז אני מציע להם, הם יכולים, הם לא צריכים לחזור, יכולים להמשיך לרמאללה, ישירו שם את בלעדי בלעדי, או אני לא יודע מה הם רוצים לשיר, ואנחנו כאן נדע לסדר את ענייננו.
עד כמה אתם מוכזבים מזה שהנשיא הטיל על נתניהו, ומי אשם בזה בגוש שלכם?
נשמע, אני לא מחפש אשמים, ואני חושב שגם לא צריך כל הזמן לחפש אשמים ולשלוח אצבע מאשימה כלפי מישהו. יש כאן 120 חברי כנסת, יש כאן לא מעט סיעות בכנסת הזאת, יש הרבה סיעות קטנות. אני מציע לכל חברי הכנסת ולכל הסיעות, אלה עם 6 מנדטים, אלה עם 7, עם 8, ואלה עם מספרים דו ספרתיים ויותר, תגלו קצת צניעות. יש כאן מדינה, מדינת ישראל נמצאת במערכת הבחירות, אחרי מערכת בחירות רביעית בתוך שנתיים. העובדה שמישהו בכלל מעז לדבר על מערכת בחירות חמישית כאופציה, מצביעה על כך שלא מבינים עם איזה אתגרים מתמודדת מדינת ישראל. ולכן אני קורא לכולם, תהיו קצת צנועים, גם בבקשות שלכם, גם בדרישות שלכם, ותבינו את גודל השעה.
אני מבין שאחד החוקים הראשונים שאתם מניחים על שולחן הכנסת הוא, כמו שעשיתם בפעמים הקודמות, חוק שימנע מראש ממשלה או ממישהו שיש לו כתבי אישום מלכהן כראש ממשלה. אתה לא חושש שזה יהיה סוג של הצהרת חוק כי בגץ יפסול את זה בהיותו חוק פרסונלי?
תשמע, החוק הוא לא חוק פרסונלי. זה ויכוח שהיה בכנסת, אני חושב שאתה היית בכנסת, כשהחוק שונה בראשית שנות ה-2000, ושם הכניסו את האפשרות הזאת שראש ממשלה עם כתב אישום יוכל לכהן חבר כנסת עם כתב אישום יוכל לכהן כראש ממשלה. ישראל ביתנו אגב גם אז התנגדה להצעת החוק הזו, ולכן אני חושב שזה הדבר הנכון. תראו, הפלונטר היום הפוליטי נובע מהעובדה שבראשות הממשלה עומד אדם שלא הצליח 4 פעמים להרכיב ממשלות, ובכל פעם שהוא לא הצליח הוא גרר את מדינת ישראל שוב ושוב לבחירות. ואני חושב שהדבר הנכון הוא, אנחנו לא רואים, הליכוד בהחלט היא שותפה ראויה, היא מפלגה ציונית גדולה שצריכה להיות חלק מממשלה.
אז אולי חוק פחות פרסונלי יהיה חוק שאומר שתי קדנציות ראש ממשלה, מהכנסת הבאה.
גם החוק הזה,
וללכת לבחירות, ואז סרט חדש.
אגב, גם החוק הזה הוגש על ידי אחד מחברי הכנסת שלנו, ובהחלט זה חוק חשוב שאנחנו חתומים עליו, שוב, לא מהכנסת ה-21, מהכנסת ה-20, כשאביגדור ליברמן היה שר ביטחון, חתום על אותה הצעת חוק של מגבלת קדנציות, היא נכונה. יש פה בעיה בשיטת הממשל הישראלית, שמאפשרת לפלונטרים האלה להתפתח, ומאפשרת למצב של שלטון ארוך ימים, שהוא לא בריא, הוא פשוט לא בריא, הוא לא בריא למערכות, הוא לא בריא למדינה, ואנחנו רואים גם מה קורה לשירות הציבורי כתוצאה.
ובסוף, אבל אנחנו מגיעים לסיטואציה שאם נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, זה יחזור לאותה ממשלת שינוי שהמסע ומתן כבר התנהל עליה, ואתה יודע את זה, בין לפיד לבנט בתיווך גדעון סער, ובסוף אתם תצטרכו ליהנות משניים או שלושה חברי כנסת ערבים שיצאו מהאולם, או יתעקו כמו מנסור עבאס עכשיו. יכול להיות שזה כבר הכנה שאנחנו מאחלים לו בריאות, הוא בבית חולים פוריה ומרגיש טוב.
אני אומר לך שוב, הם בחרו היום בשירת התקווה לצאת מהמליאה, הם לא חייבים לחזור לשם.
הם בחרו גם לא להציר אמונים למדינת ישראל.
נכון, ולא להציר אמונים למדינת ישראל. ומבחינתי שיסעו לרמאללה בהחלט יפתור פה את הבעיה. אני אומר, ומאותו רגע אין לך שום בעיה. עכשיו אני חוזר ואומר, צריך לראות איך בתוך הכנסת הזאת מגייסים רוב ציוני וליברלי ברור. חבר'ה, אני באמת אומר גם לחברים האחרים פה בכנסת, משוגעים, תרדו מהעצים, תתחילו להבין מה קורה כאן, אל תגררו את מדינת ישראל לעוד מערכת בחירות שתביא, אגב, את אותה התוצאה, שים לב, בן, אנחנו מערכת בחירות רביעית בתוך שנתיים, בסוף, כשאתה מסתכל על הגושים, אתה מסתכל... בוא, אותו דבר. לא השתנה דבר כמעט. ולכן, יש לנו גם אחריות. בואו נפתור את זה.
כדי לחלץ את ישראל מהפקק, האם תתמכו בנתניהו לנשיאות?
אני אישית לא חושב שזה הדבר הנכון. אני חושב שהעובדה...
אתה יודע, תעזור לנו, אנחנו חפשים. אפילו אריה כבר תומך בזה.
אני אומר, תראה, אני אתמוך במה שיאפשר הקמת ממשלה ציונית וליברלית, שנתניהו לא עומד בראשה. אני חושב שזה משהו שנדרש כדי לצאת מהפלונטר. אבל אני חושב, אתה יודע, אתה בא אליי ואומר לי, תראה, אל תעשה חוק פרסונלי בנושא של ראש ממשלה עם כתב אישום לא יכול לכהן כראש ממשלה, ואתה אומר לי, בוא נפתור את זה בפרסונליזציה של בחירות לנשיאות. אני חושב שלבנימין נתניהו יש הרבה מאוד זכויות במדינת ישראל. אני חושב שצריך לתת לו את האפשרות לרדת בכבוד מהבמה הפוליטית, לנהל את ענייניו האישיים, ואם ייפטרו בצורה טובה, גם יוכל לחזור מבחינתי, אין שום בעיה.
והוויכוח
צריך להיות...
עכשיו הרגת את בן.
הוויכוח צריך להיות... הוויכוח צריך להיות... ויכוח עקרוני. ירצה הציבור אותו בחזרה, מי שקובע זה לא בן. זאת אומרת, בן יש לו זכות, לך יש זכות, ולי יש את אותה זכות. הציבור יקבע בקלפי, אבל את ענייניו המשפטיים, לנהל אותם, דרך לשכת ראש הממשלה ודרך הפריזמה של להחזיק את כל מדינת ישראל שבויה, אני חושב שזאת טעות. אני חושב שגם מי שחשב שזאת האפשרות הנכונה מבין שזה בעייתי מאוד בסיטואציה הזאת.
מה חשבת על הנאום שלו אתמול על הראש של כולל סימון ליד בן ארי בשמה?
אני חושב שזה חלק מהסינדרום של החרבת השירות הציבורי במדינת ישראל. אתם רואים את זה בפריזמה של מערכת המשפט והאויבים שלו בתוך מערכת המשפט. אני רואה את זה גם בפריזמה אחרת, גם בנושאים הכלכליים. אני רואה מה עושים עם העובדה שאין כאן תקציב מדינה כבר שנתיים. אני רואה מה עשו לפקידי האוצר. אני רואה מה עושים לפקידים הבכירים במשרדים אחרים. ותשאלו אתם את החברים הטובים שלכם שחושבים להיכנס לשירות הציבורי. האם הם רוצים היום להיכנס לשירות הציבורי?
אביגדור ליברמן לא תקף אישית את חוקרי המשטרה שחקרו אותו, שפעלו נגדו?
אני אומר שוב, אביגדור ליברמן כשהחזיקו אותו תלוי ועומד 17 שנה, אתר לבית המשפט העליון בדרישה שהיועץ המשפטי לממשלה יכריע, ואם הוא רוצה להגיש כתב אישום, שיגיש כתב אישום. וכשהוגש כתב אישום, הוא התפטר מתפקידו כשר החוץ, חזר להיות חבר כנסת, ניהל את משפטו ויצא זכאי פה אחד על ידי שלושה שופטים. אני חושב שזאת הדרך הנכונה לנהל את האירוע הזה. ואגב, החוק שאתם דיברתם עליו של מגבלת הקדנציות הוא בהחלט חוק חשוב, שאני חושב שדרכו אפשר להתחיל לפתור את הפלונטר. אני, הנה, סתם, אני מוכן לתת לך את זה גם ככותרת. הנה, אני קורא לכל החברים בבית הזה. תתמכו בהצעת החוק הזאת, אפשר להעביר אותה תוך שבוע, שבועיים עכשיו.
זה קדימה, זה לא אחורה.
בוא נתחיל מזה.
זה נתניהו רק עוד 8 שנים.
בוא נתחיל, לא.
זה מהבחירות הבאות.
בוא נתחיל מזה.
זה כנסת מתפזרת.
בוא נתחיל מזה שלנתניהו לא תהיה סיבה או רצון או מוטיבציה לפזר את הכנסת הזאת. כי לכולם ברור שמבחינת ראש הממשלה נתניהו, האופציה העדיפה היא בחירות חמישיות. Okay. תן לו להישאר ראש ממשלה, בממשלת מעבר זה הכי טוב, הוא כבר אמר את זה, כי אז אין עליו בכלל שום חסמים,
ונגרור
את כולנו בבוץ לצערי.
תודה על דבריך הנכוחים, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אריה, בואו ננשום רגע בפרסומות, אבל מיד נשוב, כי יש לנו עוד שורת מרואיינים ארוכה. פרסומות חזרנו. אז אתה זוכר כשהיינו צעירים ויפים והכנסות היו נבחרות לארבע שנים, יאיר לפיד אמר שהוא לא יקים ממשלה עם הזועביז.
כן, אבל הוא השתנה.
הוא השתנה, ויש לנו זועבי.
שלום לך.
חברת הכנסת הטריה, מזל טוב ובהצלחה, ותגידי, תלמדי אותנו בפעם הראשונה להגיד את שמך הפרטי בצורה נכונה.
שם שלי זה ריידה רינאו זועבי, ריידה זה שם פרטי, גם בערבית הוא מסובך, אז זה בסדר, אבל זה אומר שאתם צריכים עכשיו, מעכשיו ועלה ללמוד ערבית.
ללמוד להגיד את זה עם ריין.
זה ההצעה שלי.
עם ריין.
עם ריין, כן.
זה רע, ומה הפירוש של ריידה?
אוי, אישה יפה.
או, תבין, אני אמרתי לה בתור פלסטיקאי קודם, שזה נכון.
אבל נבחרתי בעיקר בגלל המומחיות שלי בשלטון מקומי, בתקציבים, בתכנון ובנייה, בנושאים שהם מאוד כבדים.
ואני קראתי עליך קצת, ואת אישה ראויה מאוד.
תודה.
ונתכבד בך. חברים, בואו נדבר שנייה לפני מרץ ועניינים. הנשיא ריבלין, לא יודע אם שמת לב לזה, הוא עזב במחאה את משכן הכנסת, הוא לא היה בתמונה המסורתית עם ראשי המפלגות, נשיאת העליון אסתר חיות שמעה את עלי הטקס והשתתפה בצילום, וגם אפילו פטפטה קצת עם ראש הממשלה.
למה? על מה הוא מחה?
אני לא יודע, את יודעת במקרה?
אין לי מושג. האמת, אני נכחתי במהלך הטקס, היה טקס מכובד מאוד, היו כמה קריאות ביניים, כמובן.
כן, זה חבר'ה של המגזר שאת באה ממנו.
לא, זה לא של המגזר, של החברה הערבית, אבל היו כמה אנשי, אנשים מה, אני חושבת שזה היה מהמשותפת, חברי הכנסת, עמיתים שלי, שלא נקטו בהצהרה הקלאסית של מתחייב ומתחייבת אני, אלא רצו להביע דעות.
הם בעצם סרבו להצהיר אמונים למדינת ישראל. את חושבת שזה משקף תוכן אמיתי שהם לא נאמנים למדינה?
כמובן ש... אני חושבת שבסופו של דבר, וזה גם חלק מהוויכוח הזה על, על נושאים ציוניות וכו', אני חושבת שבסופו של דבר, כל המפלגות בישראל הן מפלגות ישראליות, שעובדות בתוך מוסד שנקרא הכנסת, שזה כנסת ישראל. נכון שיש דעות לכאן ולכאן של ימין ושל שמאל, גם של, גם מדיניות וגם, וגם אידיאולוגיות, ואני חושבת שבסופו של דבר, כל חברי הכנסת הערבים, כולל אני, באנו כדי לקדם א', שוויון בין כלל האזרחים במדינה, וב', את הנושאים שמעניינים והם לטובת החברה הערבית בישראל.
ואם היינו אומרים לך לפני כמה חודשים, לא שנים, שיכול להיות שמרץ לא רק תשרוד, אלא גם תיכנס לכנסת וגם תיכנס לקואליציה, ותכהן בממשלתו של נפתלי בנט, מה היית אומרת לנו?
אני הייתי אומר שגם כמו שאתם יודעים, גם אני יודעת שבפוליטיקה יש המון המון הפתעות. ואני חושבת שבסופו של דבר אפשר...
הפתעות, הפתעות, השאלה אם זה סרט בלהה.
תראה, אני חושבת שבמהלך השנתיים האחרונות אנחנו עוברים כולנו סרט בלהה ממש ממש מזעזע. זה שבסופו של דבר בנימין נתניהו רוצה להמשיך בעוד ועוד סבבים של בחירות כדי לשמר את מעמדו מחוץ למערכת בית המשפט. זה שמדרדר את הדמוקרטיה, את יסודות הדמוקרטיה בישראל. זה שאני כערבייה שחיה בתוך עמי, ואני אומרת שהדמוקרטיה חזקה בישראל היא המגן שלי, אני חושבת שזה העיקר של כל העשייה הפרלמנטרית שכולנו צריכים לשאוף לה.
במערכת הבחירות נתניהו פתח במתקפת חיוכי מול הציבור הערבי, ועכשיו הוא מקיים בכלל רומן גלוי עם רעם. את מאמינה לו?
כמובן שלא. אני לא חושבת שיש הרבה ערבים שמאמינים לבנימין נתניהו. אני חושבת שזה שהוא כל הזמן הציר על זה שהוא יביא 4, 5, ו-6 מנדטים.
הוא הביא בסוף כמה? איזה 28 אלף קולות?
בקושי רבע מנדט. ואני כל הזמן אמרתי שהמצביע הערבי הוא מצביע חכם, א', וב'.
רק חבל שהוא לא הגיע.
לא הגיע בגלל גם גם חוסר יכולת כן להביא איזשהו, להבין איזשהו אופק, אבל גם בגלל המצב הזה ש כמו שהזכרת, מהלך ציני מאוד של ראש הממשלה שמנסה לעשות מין חלוקה ממש צינית בין ערבי טוב וערבי רע גם בתוך הפוליטיקה הישראלית. וסליחה, עכשיו אנחנו רואים שגם פוליטיקאים ערבים הם שותפים אמיתיים לקואליציה אמיתית שלטונית שיכולה להוות אלטרנטיבה שלטונית שמבוססת על שפיות, שוויוניות וערכיות.
טוב, אני לאט לאט יותר ויותר מעריך.
מצביע מרץ.
מצביע מרץ.
יופי, יאללה, בואו.
תגידי, עכשיו, נתניהו הביא 20...
אבל אני כן רוצה להתייחס לעניין הזה של הזועביז. אני חושבת שבסופו של דבר, גם יאיר לפיד הבין שהאזרחים הערבים במדינה הם לא רק שותפים בנושאים חברתיים וכלכליים, אלא שהם גם יכולים להיות חלק מבניית עתיד של מדינה שהיא משגשגת, שהיא יותר צודקת ושגשגת, שהיא לכלל אזרחיה.
או שהוא הבין שאין לו הרבה קולות בימין והוא חוזר שמאלה.
אני חושבת שהוא איש חכם והוא הבין את זה.
אפרופו זועביז לסיום, כמה זועביז יש בארץ?
א', זה שבט, זה כ-22 אלף זועבי רק במדינה, ויש עוד גם קרובי משפחה גם בירדן, בסוריה ובלבנון.
תמני לנו את כל הבני דודים שלך עכשיו.
זה בני דודים של בעלי, זה לא שלי, אנחנו ממשפחה קטנה אבל גם מכובדת.
עברת הכנסת ראי ריינה...
ריידה.
ריידה. זועבי, טוב, כרגיל, אני טועה. סליחה, מתנצל, תודה, וממש כיף שהוא שנשבעת היום. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
כן, ארי, אז כנראה שיש תקווה.
מה, תקווה?
לשיתוף פעולה ולדו-קיום, אני יודע, אני יודע שאתה מהלכי, אני יודע. הצלחת...
בלכי?
הצלחת להסוות את זה.
בלכי? אתה זוכר שהיו ערבים.
נושיט את הלכי השנייה.
בלכי היו חברי כנסת, לא חברי כנסת, אבל היו ערבים.
היו ערבים בלכי?
כן, משפחת אבו גוש.
קחי את המיקרופון.
המשפחה שלהם נהרג בפיגוע באבו גוש, שהיה שם ממש על הגדר עם המאבטחים. יצא לי להגיע לבית המשפחה לנחם אותם, והם סיפרו לי גם כן קצת מסיפורי המחתרת.
יש להם במסעדה באבו גוש תמונה של אבא שלי עם יוסף אבו גוש.
באיזה מהמסעדות?
כן, קרוון.
המקורי.
קרוון.
המקורי אבל. טוב, זו, אני לא יודע אם צריך להציג, חברת הכנסת שרן השכל, שאני כועס עליה מאוד.
שלום לך, ערב טוב.
מקודם היא עשתה פה סיבוב עם יעל. ועכשיו היא באה בלי יעל. יעל בת כמה?
יעל בת 5 חודשים, והיא התעייפה, והיא הייתה רעבה, אז היא צריכה לקחת אותה גם להכיל, וגם... האמת היא, היא בהנקה מלאה.
די.
כן, כן, כן.
חבל, כי יום שלישי זה יום של שניצל בכנסת.
לא, יעל תגדל גם כן כטבעונית.
כן?
טבעונית צמחונית.
למה לעשות את זה לתינוק?
תשמעי, אם אני זוכר נכון.
מיליוני תינוקות צומחים בעולם ככה, והם בסדר.
שכחתי שאני מדבר עם הצמחונית והטבעונית. נכון. יש לי כזה אח, זה קורה למשפחות הכי טובות. את הולכת, סליחה, אני פשוט, אני אוהב את הנושא. אם זה חדירה על פרטיות, אז תעצרי אותי. את מתכננת כחברת כנסת להמשיך הנקה מלאה?
וואו, אני לא יודעת, זה מאוד תלוי בה, ובאיך היא תהיה ואיך אני ארגיש, זה משהו מאוד אישי, אבל סך הכל זה מאוד מאוד בריא להם, היא גדלה בלי מחלות,
חד משמעית,
רק עכשיו היא התקררה, אבל באמת אתה רואה שהיא בריאה, היא גדולה, באמת חמסה חמסה חמסה, אני לא עכשיו...
אורת יוסף.
כן. אבל זה מאוד תלוי, אנחנו נתחיל לתת לה מוצקים ככה חודש הבא, ונראה איך זה מתקדם.
איזה, אני מקנה, זה...
מה שמדהים אבל היה שבמליאה היא ישנה, ולא יכולתי להניח והכל, אז באתי איתה למליאה להשבעה, ובהתחלה רצו להוציא אותי, ואמרתי, בשום פנים באופן אני לא יוצאת. רצו לשים אותי ביציע ציבור, אמרתי, אנחנו היום בתקופה מודרנית.
יש 64 מקומות למטה במליאה, וכל השאר יושבים למעלה.
נכון.
אז היא הייתה בהשבעה?
כן, היא הייתה בהשבעה. נראה לי זו פעם ראשונה שהייתה תינוקת בהשבעה במליאת הכנסת.
אז המתחייבת אני לא העיר אותה?
היא התעוררה תוך כדי נאום הנשיא.
או שהצעקות של הח"כים הערבים העירו אותה.
זה כן, כן.
טוב, כמה אפשר לסמול טוק, נו, אבל למרות שזה הכי כיף. תגידי, למה לא המלצתם על לפיד?
תראה, עמדנו בפני דילמה. המטרה שלנו היא הקמה של ממשלת אחדות, שבה בנט ולפיד יעשו רוטציה. אותנו לא באמת מעניין מי יהיה ראשון, בנט או לפיד. הם צריכים למצוא את הפשרה ביניהם ולבצע אותה. עכשיו, אם אנחנו היינו תומכים באחד מהם, זה היה נותן לו איזשהו מדרגה לעמוד אליה, והמטרה שלנו היא שהם ישבו למסע ומתן, יורידו את האגו שלהם וימצאו את הפתרון ואת הדרך להגיע לממשלת אחדות. ועשינו את מה שניתן. עכשיו, האם זה הנכון או לא? כן, אני מאמינה שזה הצד הנכון. זה ילחץ את שניהם לתוך הפינה הזו. נתניהו עכשיו במשך 30 יום ינסה להקים ממשלה בשיתוף פעולה.
אל תרחי לנו את הדבר הזה, 28 יום.
28 יום עם רם, עם בנט. אנחנו נפעיל לחץ על בנט כדי לא להקים את הממשלה הזו, כדי להקים ממשלה שתביא יציבות למדינת ישראל, שתביא את הערכים שאותם אנחנו מעוניינים לקדם, שתשקם את הכלכלה הישראלית, ותביא סוף כל סוף באמת גם אחדות וקפיצה מכל השסעים האלו שרק התגברו בחודשים האחרונים.
אבל תקני אותי אם טועה. אם הייתם מצביעים על בנט, זה לא היה משנה. לא היה משנה מבחינת הנשיא, כי עדיין
נתניהו היה
מוביל. אבל בנט לא היה...
אבל אם הייתם ממליצים על לפיד, אז הוא היה מוביל, ואולי היה יותר סיכוי למסע ומתן.
הוא היה מקבל את המנדט.
כי בנט היה אומר, תשמע, מי שמציע לי עכשיו להיות ראש ממשלה, זה מי שגם יכול לעשות אותי.
ויתרה מזו, גם הייתם יכולים לבחור יושב ראש כנסת, ולבטל את האפשרות שהוא יהיה גם נשיא. ריבלין יכול, סליחה, יריב לוין יכול להיות ממלא מקום נשיא לבחירות הבאות. כאילו יש פה לשלוט בסדר היום, ועדה מסדרת וכולי.
יש פה המון גורמים שנכנסים לתוך המשוואה הזו. האם היינו ממליצים על בנט? זה לא היה משפיע.
נכון.
אם היינו ממליצים על לפיד, האם הוא היה מטפס על עץ גבוה ולא מוכן לוותר לבנט?
היה חשש טיפוס?
ותראה, אנחנו שמנו את כל התרחישים, דנו במשך יום שלם בכל התרחישים האפשריים. עכשיו, נתניהו לא יצליח להרכיב קואליציה. כל עוד בנט לא יסכים לשבת ביחד עם רע"מ. הוא לא יצליח.
סמוטריץ' לא יסכים לשבת. המנדט, זה הרבה, ולכן, הרבה קודם.
תראה, אנחנו נפעיל גם לחצים כבירים. כדי שבנט יסייע לנו להקים ממשלת האחדות, את ממשלת השינוי, ובמידה, וכמו שאנחנו צופים, ביבי לא יצליח להרכיב אותה, סוף כל סוף תהיה הזדמנות רצינית לשבת למסע ומתן, להוריד את כולם מהעץ, ולהקים פה ממשלה יציבה לארבע שנים הקרובות.
ואת מודעת לזה שאתם תצטרכו לבלוע את העובדה שהממשלה הזאת תקום בהימנעות של שניים, שלושה, ארבעה ערבים?
תראה, לא משנה איך אתה מציג את זה, המפלגות הערביות יימנעו, בין אם זה לנתניהו ובין אם זה לממשלת האחדות. הם לא משחקים את התפקיד הזה, הם אמרו שהם לא מצביעים לאף ממשלה ציונית. אז ברור מהנקודה הזו שככל הנראה, האופציות היחידות הן או ממשלת מיעוט בראשות נתניהו, או ממשלת מיעוט של ממשלת אחדות.
זה מעניין שהתחלת לקרוא לזה ממשלת אחדות.
מה, איך אתה קורא לזה אחרת? זאת אומרת, יש פה מפלגות ימין.
קראו לזה רק לא ביבי, קראו לזה שינוי.
אז יכולים, התקשורת יכולה לקרוא לזה בהרבה צורות. אנחנו מסתכלים על זה בעיניים פקוחות.
את אומרת על אחדות בגלל שאת אומרת שזה מתחיל מבנט וסער בימין ושרן השכל.
עד מרץ.
עד מרץ והימנעות של...
תראה, מרץ, אנחנו, זה גם שאלה, היא לא בטוח, אבל עדיין יכול להיות לנו רוב של ממשלת מיעוט, גם בלי מרץ.
לא, את לא רוצה
השאלה אם הם יסכימו, אם הם יסכימו לעקרונות.
זה מתמטיקה גבוהה, מה זה רוב של ממשלת מיעוט?
זה שברגע שיש לך הימנעות, הרי כמו שהסברתי לפני כן, יש לך שתי ממשלות מיעוט אפשריות כרגע, בסיטואציה הנוכחית. אגב, זה לא היה חייב להיות ככה. אתה יודע, אנחנו הגענו לבחירות, ובידיעה מלאה שהיחיד שמסוגל ליצור ממשלה אמיתית, יציבה עם רוב, הוא גדעון סער.
ועכשיו משהו עושה, זה מקריב את עצמו, הקרבה מושלמת, מבטל את העני שלו, כדי, ומוקדש לדבר הזה של... תראה, יש לו רק מנדט אחד פחות מלנפתלי בנט.
ברור, וזה, תראה, מה שתקווה חדשה עשתה, היא הצליחה להביס את נתניהו, אבל לא הצלחנו לנצח אותו. אם היו לנו עוד שלושה מנדטים, שלושה מנדטים, גדעון סער היה סוגר קואליציה בתוך שבוע וחצי, תשמעו אותי, תוך שבוע וחצי הייתה קואליציה עם רוב, כי הייתה מסוגלת להביא מפה ומשם.
לקחתם מנתניהו שלושה מנדטים, שבגללם הוא לא יכול להכול.
בגלל זה הבסנו אותו, אבל לא הצלחנו לנצח, כי גדעון סער היחיד שמסוגל להביא מפלגות מהגוש הזה, מפלגות מהגוש הזה, ולחבר אותם ביחד. עכשיו זה מאחורינו. המטרה שלנו כרגע היא לייצר קונסטלציה, שבא וגדעון סער מוביל את ניסיון הפשרה הזה בין ממשלת רוטציה, בין בנט לבין לפיד.
אז כל הרעיון הזה כולו היה פרומו לשאלה החשובה שתשאל עכשיו. מה ההצעה הכי מופלגת שכבר הציעו לך? הרי יש עכשיו מצוד אחר עריקים. מאיפה יכולים לבוא עריקים? יאיר לפיד לא יהיו. זה מפלגות הימין של בנט וסער, ושרן הסקלי אבן ראשה במפלגה של גדעון סער. אני מניח שהציעו לך להיות סגנית ראש הממשלה, שרה להגנת הסביבה, כי זה קרוב מאוד לליבך,
ומלכת אנגליה. מה זה מהאסטרונאוט
הישראלי
הבא?
הראשון.
תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה רגישה. מה שאתה מדמיין, ניסו להציע לי. אני אגיד לך יותר מזה. כנראה שב-20 שנים הקרובות, בעבודה מאוד מאוד קשה ומאומצת רק, אני אצליח להגיע להישגים האלה ולשבת בתוך הצמתים האלו, שאני, כנבחרת ציבור, חשוב לי להיות בהם כדי לשנות את המציאות הישראלית. ברור לי. אבל יש פה משהו הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול משרן, הרבה יותר גדול מתקווה חדשה. יש פה את מדינת ישראל שנמצאת על כף המאזניים. ואנחנו צריכים לחשוב על איזה עתיד אנחנו בונים לילדים שלנו, ובאיזה עתיד אנחנו נהיה בעוד 5 או 10 שנים. ואנחנו רואים שהמציאות שאליה נתניהו מדרדר אותנו לא טובה. יש לנו משבר כלכלי שצריך לטפל בו, בלי אגו, בלי פוליטיקה. יש משבר מדיני שאנחנו רק בהתחלה שלו, עם ממשל ביידן, עם האיראנים.
וכשמציעים לך הצעות מפתות מהסוג הזה, את הולכת לגדעון ואומרת לו, תשמע מה הציעו לי כדי שתעלה ותשווה?
אני, לא, 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 לא. תראה, כשאנחנו יצאנו לדרך, זו הייתה החלטה לא פשוטה, והיא נעשתה מתוך מקום אידיאולוגי וערכי. ואנחנו, תקווה חדשה, ושים לב לכל הנבחרים שנמצאים ברשימה שלנו, אנחנו אנשים ערכיים ואידיאולוגיים, וזה יותר חשוב לנו מהפרסונה האישית שלנו, מהג'וב שאנחנו נקבל. ברור לי שיש לי יכולת השפעה בצמתים האלו, אבל זה לא שווה כלום אם לא יהיה את המכלול שיצליח לקדם את מדינת ישראל ולהילחם אל מול אתגרים. אני אומרת לך, קשים שיהיו לנו בארבע שנים הקרובות. אנחנו רואים את ההחלטות שממשל ביידן עכשיו עושה. אנחנו רואים מה קורה עם איראן, איך היא מנצלת את הפרצות האלו מבחינה ביטחונית. באמת, אנחנו רואים את המשבר הכלכלי שאנחנו רק מתחילים לטעום ממנו. תחשוב שביוני, יולי אמורה להיות לך כמות של מאות אלפי אנשים שנכנסים במכה אחת לשוק העבודה. הולך להיות באמת בלגן.
אנחנו מקווים שיכנסו.
אנחנו מקווים ברגע שיבטלו, אבל יש
המון
דברים שצריך להתמודד איתם.
טוב, בהצלחה שיהיה עם הפוליטיקה, עם הממשלה, עם הקואליציה ועם יעל. תודה רבה.
תודה רבה.
בסדר הפוך.
תודה רבה.
אנחנו בשידור, אני כבר בשידור דעתי מאתמול, אנחנו יחד עם וואלה, עם האתר שלנו.
כל הזמן, כל הזמן.
כן, כאילו אנחנו, יש לנו פתאום אתר, ויש לנו, אנחנו נהיינו אנשים רציניים.
אפילו המיקרופון שלך כתוב על ה-103, ווואלה.
שיהיה כתוב עוד כמה דברים, שהלכי אני רוצה שיהיה כתוב פה. יש לנו עוד חבר כנסת טרי פה לידינו.
שלום לך, ברוך הבא.
שלום. שעה טובה. אוזניות ומיקרופון.
כן, הנה המיקרופון שלך, פתחתי לו מיקרופון.
פתחנו מיקרופון, הצג עצמך יהודי.
שמחה רוטמן, חבר כנסת החל מלפני שעה בערך, בכנסת ה-24.
ציונות דתית.
מהציונות הדתית. עורך דין, מייסד התנועה למשילות ודמוקרטיה.
שכוח.
אני יכול ללכת.
זה מהמגזר שלך.
זה מהמגזר.
אז קדימה, תראיין אותו.
בעברי יש. מה אתה רוצה לעשות בכנסת, בהנחה שהדבר הזה יחזיק מעמד ולא יתפורר מהר?
אז כמובן רפורמה בתחום המשפטי, שאני מדבר עליה כבר שנים רבות, שמחכה, מחכה, מחכה להתרחש. בתחום בית המשפט כמובן.
ואתה מעריך שעכשיו נתניהו ייתן לעשות מה שמנע בעבר?
אני מעריך שהפרק, דינמיקה הפוליטית היום ומספר חברי הכנסת, בליכוד ומחוצה לו, שערים לבעיה, שמחויבים לטפל בה. אני אגיד לך מאוד פשוט, אני במשך הרבה מאוד זמן, בתור ארגון חוץ פרלמנטרי, הסתובבתי פה הרבה. ותמיד ספרתי לעצמי בראש, אוקיי, כמה חברי כנסת יש איתי, כדי שאני אדע, אם יש טעם לקדם הצעת חוק או לא, כי לבזבז את הזמן של חברי כנסת, גם ידידותיים, אין טעם. ובמשך הרבה מאוד זמן עשיתי את החשבון, ואמרתי, אוקיי, יש הרבה שזה, אבל הם עוד לא שם. החל מלפני שנתיים, חברי כנסת שהיו, היה רוב כבר לרפורמות.
איכשהו זה בדיוק...
לא קמה ממשלה.
זה קשור, זה בדיוק כך שהתחלו נכון? חקירות והאישומים נגד ראש הממשלה, שהוא הבשיל לשנות
לא
המערכת.
לא דיברתי על נתניהו, אגב.
לא, אני מדבר עליו, אבל אני, כי אני תומך
זה,
ברפורמות.
זה בעיה, אבל כן.
אני תומך ברפורמות. כולל פסקת התגברות, אריה יודע את זה, אבל בצורה אחרת. אבל עזוב, אריה, עם כל הכבוד. מדובר במפלגה שהפכה להיות ממליכת המלכים האמיתית.
נכון.
כי כולם מחכים עכשיו למוצא פיו של מנהיגך בצלאל סמוטריץ', תקן אותי אם אני טועה, האם יכשיר ממשלה שתציל את נתניהו ואת הגוש שלו, בהימנעות כזו או אחרת, מה עשיתם סיפור?
אני לא מבין למה מחכים, הרי הדברים כבר נאמרו כל כך הרבה פעמים, למה צריך לחכות עוד פעם למוצא פה? כלומר, יש איזשהו, אני כשלמדתי משפטים בהתחלה, למדתי שהתיישנות...
איפה למדת?
בבר אילן, ואחר כך בתל אביב, וגם בנורת'ווסטרן, בארצות הברית, למדתי שהתיישנות בארץ זה 7 שנים בדרך כלל, מקרים מסוימים אפשר להאריך אותה, פה אתה אומר אמירה בבוקר, ואז שואלים אותך אחרי צהריים, למה אתה לא אומר אותה שוב? לא, זה לא עובד ככה. האמירה נאמרה, כולל
נכון,
גם הבוקר,
נכון.
נאמר באופן מאוד חד
אבל
וברור.
אבל אתה מכיר את הפוליטיקה.
אין לגיטימציה.
ביום ה-27 של נתניהו, הוא יגיד, חברים, אנחנו כפסע לבין ממשלת שמאל, זה לא שמאל, לא חשוב. אתם רק בשטות הזאת, שהם יצאו שנייה מהעצמה, ואז יהיה הכל עליך.
בוא נשאל אחרת. תראה, אמרה קודם בצדק, שרן השכל, הערבים יימנעו בכל מקרה לממשלת ימין או ממשלת שמאל, כי הם לא תומכים במדינת ישראל. ראית מה הם עשו במליאה עכשיו? הם לא מצהירים אמונים
למדינת ישראל. אני לא אתן לכם להסית פה נגד הערבים.
נכון, גם
אמרתי את זה לפרוטוקול.
אבל, כלומר, אתה אומר, בוא לא נספור אותם לצורך העניין, כי הם ממילא יימנעו. למה לא להסתמך על סוג כזה של הימנעות אוטומטית?
הם התנגדו לכל כך הרבה ממשלות בעבר, הם לא נמנעו בעבר, האימנות הזאת יש לה מחיר וכולם יודעים את המחיר. ראינו גם איזה רשימת דרישות הם הגישו, הרשימה המשותפת הגישה ליאיר לפיד בנוגע למה הם בשביל ההמלצה, ואז בסוף הם לא המליצו, ומה היא המוכנות לתת להם. וגם הטענה הבאמת מופרכת, גם הטענה באמת מופרכת, כאילו יש עניין כזה להקים ממשלה בהצבעה אחת. הרי כל מי שמכיר את הכנסת ואת הממשלה יודע. עכשיו, כמה ממשלה? היא קמה בהצבעה אחת. להפיל אותה, אנחנו רואים כמה היה קשה וזה מסובך, ותקציב ופה. לא העביר את תקציב, כי בשביל להעביר תקציב לא מספיק הצבעה אחת. צריך 3 הצבעות לפחות, וחוק הסדרים. היא לא העבירה, לא הצליחה, תקנות קורונה. תקנות קורונה היא לא הצליחה להעביר פה בכנסת. אז אנחנו מדברים עכשיו על ההתנהלות הכי בסיסית. עכשיו, לא, להגיד, בוא תעשה איזה הצבעה חד פעמית, וזה, הרי זה ניסיון גם לעבוד על עצמך. ועוד דבר שיש פה ניסיון לעבוד על עצמך, זה אמירתו של נפתלי בנט. אני אצליח להקים איזושהי ממשלה, שאני אצליח לרבע את המעגל. אם אתה לא מצליח להביא, נפתלי בנט, ראש ימינה, אתה לא מצליח להביא את גדעון סער לממשלה שהוא מיושר עליה אידיאולוגית, שאני צריך באמת פינצטה וזכוכית מגדלת ביחד, כדי להבין מה ההבדלים ביני לבין זאב אלקין, ב-99%, אולי ב-100% מהסוגיות שמונחות על הפרק.
אתה מבין את הבא, אתה יודע
שזה הוא לא מצליח להביא אותם, והוא יהיה המנהיג הדגול, ביסמרק, המאחד, שיצליח לאחד מצד אחד גם את מרץ, וגם את ימינה, וגם את כולם הוא יצליח לאחד, והכל זה כשהוא שולט ב7 מנדטים, זה יש תמש וזרוק מהמפוארים בהיסטוריה שיעשו לו. הוא יקים ממשלה, יזרקו אותו 2.5 אחר כך.
אבל הוא יהיה ראש ממשלה.
אוקיי, אז אם...
ואת יודע, יודל את... תשמע, בנט אפשר להגיד עליו דברים, קיבל את תיק הביטחון בתור בדיחה, ועשה שם, עשה שם עבודה, בנת עצמו, אפילו הגיע ל-22 מנדטים בסקרים.
ב-22 מנדטים בסקרים, ל7 מנדטים בפועל, ו... לא הסתייע. וגם 7 מנדטים שהמליצו, באמת, אני חושב שבתולדות מדינת ישראל עוד לא הייתה סיטואציה כה מגוחכת של אדם שמגיע לנשיא עם 7 ממליצים, כשצריך 61 בשביל להקים ממשלה. זה באמת איזה, יש פה אמירה בעייתית מאוד מאוד של נטישה של הגוש שהוא מעבר לשאלה. אפשר, יש כל מיני אנשים שמנהלים כבר שנים את המערכת הפוליטית מתוך תפיסה של כן ביבי או לא ביבי. אני מעולם לא הייתי שם ולעולם בעזרת השם לא יהיה שם, אבל...
קצת יותר מחצית הציבור שם.
אני חולק עליך מאוד, אני חושב שגם כאשר אנשים, אין פתק לא. אין פתק לא. ויש פתק בעד מטה. ולהגיד שבאותחת אותה מטריה מפוארת, אנשים סופרים לי גם את המשותפת, גם את ה...
זה כל המפלגות שהודיעו שהם לא
רוצים. אבל עזוב רגע, מפלגות.
כמה יש שם? עכשיו מעבר
ל... 200,000 קולות יותר.
אבל אני אומר שוב...
וספרו את זה.
אני לא יודע את מי אתה סופר. זה מדהים אותי.
אני יכול להגיד לך.
את מי? מי אתה סופר בשביל ה-200,000 קולות יותר?
אני אגיד לך את מי אני לא סופר.
הוא סופר את המשותפת. אבל לפני שנייה הסברתם לי, ישבה פה שרן השכל שנייה.
שאלת אותי.
ישבה פה שרן השכל והסבירה לי...
אני אגיד לך.
לא, אבל היא הסבירה לי שלא צריך לספר את המשותפת בכלל, כי בכל מקרה לא עם אף אחד. אתה הסברת לי, אני לא שמעתי אותה.
אז השתכנעתי שאסור בשום אופן לקבל באיזושהי צורה את רם.
מצוין, מצוין.
אז אני תמיד במיעוט. תשמע, בסוף, אני לא סופר ב-200,000 קולות את רע"מ, כי הוא אמר שהוא יכול ללכת גם עם נתניהו, ואת בנט, למרות שכל הסקרים של בנט מראים שרוב המצביעים שלו לא רוצים שנתניהו ימשיך. כשאתה מנקה את רע"מ ובנט, וסופר את כל הקולות של כל שאר המפלגות, לפי הגושים של...
גם את אלו שלא מוכנים להתחייב ולמלא את תפקידם בכנסת, אתה סופר. גם את אלו שלא מוכנים להתחייב, הם לא חס חלילה וחס...
נכון, אבל בינתיים יש להם זכות הצבעה, לצערי.
אנחנו מדברים כרגע על כן ביבי, לא ביבי, לא על כל השאר.
אבל זה בדיוק העניין בין...
שיותר בציבור רוצים שיפטר מביבי, מה
לעשות? העולם הוא הרבה יותר מורכב מהשאלה של כן ביבי, לא ביבי.
לכן, עוד אין...
יש מערכת משפט לתקן, יש התיישבות צעירה להסדיר, יש מלחמה על הקרקעות בשטחי C, יש ריבונות בנגב בגליל, ואני קורא מפה...
ויש להפסיק את הכיבוש.
ואני קורא מפה...
יש בכל האג'נדות.
נכון, ואני קורא מפה שמי שחושב שצריך להפסיק את הכיבוש, שיתאחד בבקשה למחנה שבא בעד להפסיק את הכיבוש ונספור כמה קולות יש לו, ומי שחושב שצריך להביא למשילות בנגב ובגליל ולהסדיר את ההתיישבות הצעירה, שיתאחד למחנה ויגיד, אני אבלע את הצפרדע שאני הכרזתי בכל הקולות שאני לא אבלע.
לסיום אתה אומר, במלוא מובנה של המילה, אין ולא תקום ממשלה של נתניהו בשיתוף פעולה הנה, כזה או אחר.
דיברנו על פרק זמן כן. של ההתיישנות, מתחילת הרעיון עכשיו עד הסוף, זה אפילו לא יחזיק.
שכחתי, לא, הוא רצה לבדוק אם שכנעתי אותך.
כן, אז אתה, נראה לי ששכנענו אחד את השני בשכנוע הדדי, ואני אומר בצורה מאוד ברורה, יש ערכים משותפים, יש עבודה לעשות, גדעון סער יכול להיות, לקבל, את באמת את אני קראתי את המצע שלו את כמעט את כל את כל המצע שלו צריך להגיע להסכמות ואני אומר דבר נוסף את כל המסע ומתן הזה צריך לעשות בחדרים סגורים כי כשאנשים מדברים בפומבי לפעמים בורחים להם כל מיני אמירות שהם יצטרכו להתחרט עליהם אחר כך חלקם שמענו ביום האחרון
שמחה רוטמן תודה ובהצלחה
תודה רבה בשעה טובה תודה רבה.
אריה, בוא נסכם את היום הזה, הארוך מאוד, עם פרשן שהיה בכתפר פרק, הקים, רב, חזר, הסתכסך, והשר בצרות. חיים רמון, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבל אני חושב שגם עשה דברים טובים פה ושם.
פה ושם, פה ושם, בקטנה.
פה ושם, כדאי, לפחות, איזון מינימלי.
בזמנו החופשי, מדי פעם.
בשירית זמנו.
כן, ובבקטנה. בשוליים. איך אתה מסכם? תגיד, קודם כל, דעתך ריבלין, מי עשה פה את הטעות של ה-24 שעות האחרונות?
אף אחד. היה טבעי, גדעון סער, זה היה מוקדם לו מדי להתחיל להפר הבטחות בחירות. הוא יצטרך להפר אותם, כמו שנפתלי בנט יאפר את נדריו, כי אחרת לא יקרה כלום. ולכן, טוב, גם לבנט מאוד מאוד יהיה נוח שנתניהו ינסה להקים ממשלה ולא יצליח, ואז יהיה לו מעין איזה סוג של הכשר לעשות מפלגת שעטנז, אבל זה לא כל כך חשוב. אני רוצה להגיד, שמעתי קצת בדרך לאיזשהו אולפן, שמעתי שמקימים ממשלות אחדות. איזה ממשלה שלא תקום? יש שתי ממשלות. אחת ממשלת שעטנז, ממשלת מקרטעת של נתניהו עם 59 פלוס 4 של מנסור עבאס, ויש ממשלת שעטנז עוד יותר גדולה של 58 פלוס 4, אף אחד מהם לא תחזיק מעמד, והשאלה היחידה,
השאלה אם יש טעם להגיע לבחירות הבאות שאתה מדבר עליהן, אחרי שהכנסת תחוקק חוק של מקסימום שתי קדנציות, שלוש קדנציות לראש ממשלה, ואז אנחנו בסרט אחר.
אני לא יכול, זה לא יכול לקרות שיחקו עכשיו חוק מסוג הזה שיחול על נתניהו. אין סרט כזה.
ברור, זה צריך להיספר עכשיו, מעכשיו קדימה.
כן, זה ספר, ולכן כל הטריקים האלה לא יהיו. ולכן השאלה היחידה זה, האם היא תקום ממשלה, אם כפי שתיארתי, ותחזיק קצת מעמד ולכת בחירות חמישיות, דרך ממשלה כזאת, או שנעשה את זה גם בלי ממשלה, ישירות. אבל יש פתרון. הבעיה שנתניהו הוא איש מבטיח בהם, בראשונה שונה. נתניהו יכול לעשות בחירות, יכול לבוא ולהגיד לבנט, זה הפתרון שלו. אתה תהיה שנה ראשונה ברוטציה,
נתניהו לבנט?
לבנט, לרק לבנט, ואז נגיד...
אנחנו לא במדע בדיוני, נתניהו צריך לעזוב את בלפור, אתה יודע שזה לא יקרה.
ולכן, אם הוא לא יעשה את הדבר הזה, הוא יפצה את עצמו בבחירות חמישיות ומצבו יהיה...
רגע.
אבל גם אז הוא בממשלת מיעוט, נכון?
כן, הוא בממשלת מיעוט, אבל לא יש יתרון בממשלת מיעוט.
רגע, חיים, אני רוצה, יש לנו... יש לנו שתי דקות, שנייה.
הוא מביא את קץ שלטון הממשלה הדו-ראשית, ואז המצבו הרבה יותר טוב.
חיים.
אבל, כן.
אני הבנתי, אבל אתה אומר, האופציה היחידה של ביבי להקים עכשיו הממשלה זה להציל לבנט ראשון ברוטציה. רגע, ואם הוא לא מקים ומקבל את המנדט לפיד, אין אפשרות שלפיד יכול להקים את הממשלת שעטנז הזו?
אין, לפיד זה מדד, איך אמר אותם?
לא, עם בנט, בנט ראשון ברוטציה.
כן, אבל אני מסביר, לא יהיה מצב, הממשלה הזאת לא תגיע לרוטציה, כי היא תחזיק מעמד חודשיים, שלושה, ארבעה, אלא אם עשו רוטציה חודש, כמו בצבא. אבל אין מצב שלפיד מגיע ונהיה ראש ממשלה ברוטציה, זה מדע בדיוני, זה גם פשיטת רגל מוחלטת של השמאל וכו'. יש לי עוד הצעה. והצעה.
דבר, דבר.
וההצעה שלי היא פשוטה, הרי כל היום רבים רק ביבי, רק לא ביבי. אין שום אידיאולוגיה, אין שום נושא, שום דבר. אז בוא נלך, ננסה, אני יודע להגיד לי את מדע בדיוני, אבל אם לא יהיה מדע בדיוני, לא נפצה את הכאוס. בוא נעשה, תוך חודשיים, בחירה ישירה, לראש ממשלה, ונבחר, אין ביבי לא ביבי, כי שום דבר אחר לא נשאר. לא נשאר, אם השמאל מוכן להכתיר את בנט, אז נכון, לכן ההנחה הזאת...
השמאל מוכן להכתיר את בנט, ואני חולק עליו, חושב שזה אפשרי, אם כי מאוד מאוד מסובך, אבל עוד חזון למועד, נגמר לנו הזמן.
יש בן, זה גם שאיפה. וגם visual thinking, לא יקרה.
אוקיי, חיים רמון, תודה.
תודה רבה לך, נחמתנו.
חלקנו, טוב, תשמע, תשמע, נגמר היום, אתה לא מאמין, עורכים מפיקים, אפרת קורמן, יעל ילון ואסף נבו, שהתרוצץ פה כמו פורפרה, והביא לנו את כולם. המנהל הטכני שיכול לשדר לך, לסדר לך לשדר אפילו מחן אל אחמר.
אני יודע.
זה אריק בן דוד. אחראי על השידור, עידו כהן.
לבדוק את השטח.
עורכים ומפיקים אפרת קורמן, אמרתי כבר, מנהל טכני, אמרתי, כל זה אמרתי, ועורך בדיגיטל זה דוד זבולוני. קופמן ופרימו תכף יעשו פה ספורט. בונה, יום ארוך.
שיהיה בשעה טובה.
התחיל הכנסת, אימור שלך, איזה ממשלה תהיה?
לא תהיה, הולכים לתלות.
אני אומר תהיה ממשל שינוי.
טוב, נראה.
נחיה ונראה. נתראה מחר, שלום.
להתראה.